פרשת השבוע אנחנו מוצאים את עבד אברהם שאומר והיה הנערה אשר אומר אליה התינה קדך ואשתה ואמרה אשתה וגם לגמליך אשקה זה סימן שהיא ראויה ליצחק היא ראויה ליצחק. ואם לא, היא לא ראויה ליצחק. שתי שאלות על כך. שאלה ראשונה, האם באמת יתקיים מה שהוא אמר? אנו רגילים לחשוב שמה שהוא אמר זה יתקיים. אני חושב שלא. כי מה הוא אמר? הנה אנוכי ניצב על עין המים, ובנות אנשי העיר יוצאות לשאוב מים, והיה הנערה אשר אומר אליה, תינה קדך ואשתה, ואמרה שתה, וגם גמליך אשקה, אותה הוכחת לעבדך ליצחק. ובה הידע כי עשית חזל עם אדוני, זה מה שקרה, זה לא מה שקרה. והיו תרם קילה לדבר, והנה רבקה יוצאת, והיה רוצה עבד לקראתה. והיא אומר, רגמינה מעט מים מקדך, ואתה אומר, שתי אדוני. שתי אדוני. הוא אמר שתגיש שתי וגם גמליך אשקה. ותאמר שתי אדוני, ותמהר, ותורד כדה על ידה, ותשקהו. ותחל להשקותו, ותאמר, גם לגמליך אשאב עד אם כאילו לשתות. אז היא חילקה את זה לשני חלקים. אז מה שהוא ביקש, זה לא יתקיים. למה זה לא יתקיים? חשבה רבקה בליבה כך. אם היא תגיד לו, שתי וגם גמליך אשקה, אז הוא כבר בראש שלו חושב גם על עצמו, וגם על הגמלים, ואז הוא חייב לשתות מהר. מי שבא מן הדרך ושותה מהר מהר, הוא יכול להסתכן, שם היגדים קנה לבשת, ויכול להסתכן. ואז זה גם פתאום הוא חם כל כך מהמדבר, מהדרך, פתאום הוא שותה מים קרים, זה גם יכול להזיק לו. אז היא אמרה לו, ותאמר שתי אדוני, כמו שאומרים בסלנג, take your time. עכשיו הזמן שלך, שתי אדוני, אני כולי שלך, שתי אדוני. ותמהר, ותורד כדה על ידה, ותשקהו. עוד דבר שני, שהיא שקטה אותו. היא לא רק אמרה לו שתי, גם מלך השקה, עוד היא שקטה אותו. היא עשתה עוד יותר טוב ממה שהוא אמר. והתחל להשקותו, גמר לשתות בנחת, ואז גם לגמליך אשאב עד אם כאילו לשתות. אז היא נוקחת לגמלים ונותנת. אז אם כן, היא עשתה עוד יותר ממה שהוא ביקש. והאם את זה הוא מספר להם? בואו נראה. כשהוא מספר להם, הוא אומר, הנה אנוכי ניצב על עין המים, והיה על מה יוצאת לשאוב, ואמרתי עליה, השקינה מעט מים מקדך, ואמרה אליי, גם אתה שתה, וגם לגמליך אשאב. אני תרם מחלה ליבי, והנה רבקה יוצאת, ותמהר, ותורד כדה מעליה, ותאמר שתה, וגם גמליך אשקה. מה, זה מה שהיה? הוא מספר להם דבר שלא היה, הוא מספר להם את הדבר הראשון. התשובה, זה מעלה את המחיר. אם הוא יספר להם מה שהיה, אז מעלה את ערכה של רבקה. אז לכן הוא מספר להם שהיה בדיוק כמו שהוא התפלל. אז הוא אומר, אמרתי גמליך אשקה, הסיסמה, שתי גמליך אשקה. ובדיוק עשתה ככה. ועוד סיבה לה הוא אומר, כי בסוף הם אומרים, היא האישה אשר הוכיח השם לבן אדוני, ואז הם אומרים, מהשם יצא הדבר, שזה יוצא בדיוק. אז א', הוא לא רוצה להעלות את המחיר של רבקה, מי יודע כמה יבקשו עליה מוער ומתה, וגם כן שהם אומרים, מהשם יצא הדבר. אז לכן הוא שינה בסיפורו להם את העובדות. אבל השאלה אם מותר לעשות כזה דבר. אני רוצה לעשות היום עסקה לקנות בית בקרמיאל, אז אני אומר, אם יהיה מזג אוויר טוב, אני אסע לקרמיאל והשמש תזרח, אני אקנה את הבית. אם יהיה גשם ואני לא אוכל להגיע, ויהיה בוץ בדרכים, ויהיה קשה, אז סימן שמעכבים אותי מן השמיים. או לא צריכים גשם, מספיק יעבור חתול שחור. אם יעבור חתול שחור, אני לא עושה. האם יש דבר כזה? כן? אני אומר, היא הבחורה תבוא לפגישה היום, בזמן, סימן שהיא בחורה טובה, ואני לוקח אותה. אם היא תאחר לפגישה, סימן שמהשם לא יצא הדבר. סוף, האוטובוס יחר, אז היא יחרה לפגישה. אז מה? האם בחור יכול להגיד ככה לעשות הסכם עם הקדוש ברוך הוא ולהגיד לו שכן, מותר דבר כזה לעשות? תשובה, כתוב בתורה, לא תנחשו ולא תאוננו. אבל כבוד הרב, אנשים עושים את זה. אנשים עושים להם כל מיני סימנים. אומרים, אם יהיה ככה, אני אעשה ככה. אם יהיה ככה, אני אעשה ככה. והם בטוחים שהקדוש ברוך הוא עושה להם את הנס הזה, ואומרים, איי, 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 איי. אבל זה לא נכון. כתוב בתורה לא תנחשו ולא תאוננו, עד שהגמרא אומרת, כל נחש שאינו כעבד אברהם, שאינו כאליעזר עבד אברהם, אינו נחש. כלומר, הדוגמה הקלאסית לנחש זה אליעזר עבד אברהם. אבל האבות שמרו את כל המצוות וגם עבדיהם. אז איך ייתכן שמופיע כאן דוגמה של נחש? תשובה, שפה זה לא נחש. הוא רוצה לבחון את המידות שלה. אם היא בעלת מידות טובות, רוצה לראות אם היא גומלת חסדים, אז זה ראויה להיכנס לבית אברהם. כי בשבוע שעבר קראנו פרשת וירא, איך שאברהם היה גומל חסדים, אפילו עם הערביים המשתחררים לאבק רגליהם, ואפילו הוא ויתר על כבוד השכינה, ואמר השם, אנא תעבור מעל עבדיך, אז הוא ויתר על התענוג הגדול לכבוד השכינה בשביל להכניס אורחים. אז אברהם לימד אותנו שגמילות חסדים זה דבר גדול שמותר גם לאדם לוותר בשבילו. אז גם היא הייתה הולכת מהבית שלה ולשאוב מים, והיא מקדישה את כל הזמן שלה לאליעזר, אז זה מבחן אם היא גומלת חסדים. אבל אם זה היה סתם טסט כזה שבוחנים את הקדוש ברוך הוא בבחינה אם עובר חתול שחור, או אם יורד גשם, או דבר כזה, זה נחש. אז מה הגמרא אומרת, כל נחש שאינו כעבד אברהם אינו נחש? זה מבחינת תבנית, התבנית של המקרה. תבנית המקרה היא תבנית של נחש. כלומר, שאם אדם אומר, אם יהיה כך, אעשה כך, אם יהיה כך, אעשה כך. זה דוגמה לנחש, שאסור. אבל אם כאן הוא לא ניחש, פשוט רצה לבחון את טוב ליבה, שהייתה גומלת חסדים גדולה. אז אם הייתה גומלת חסדים גדולה, אז זה מה שהיא רצתה לעשות. אז גמילות חסדים זה התכונה הבסיסית של עם ישראל, וזה סימן שהיא ראויה להיכנס לבית ישראל. ולכן לבסוף, אפילו הם נוכחים לדון אומרים, מהשם יצא הדבר וכולי וכולי. אבל רבקה ניקח מסביר הר"ן. הר"ן מסביר שפה זה לא היה נחש, אלא כאן היא הייתה בעצם גומלת חסדים, אז היא ראויה להיכנס לביתו של אברהם. זה שהקדוש ברוך הוא עוזר ליצחק בצורה של תפילה, אז רואים גם מסוף הפרשה שיצחק יוצא לסוח בשדה לפנות ערב, זה תפילת המנחה, ואמרו חז"ל, לעולם יזהר אדם בתפילת המנחה, שהרי אליהו הנביא נענה בתפילת המנחה. זה נכון, וגם יצחק נענה בתפילת המנחה, שמיד שיצא לסוח בשדה לפנות ערב, וישא עיניו וירא, והנה גמלים באים. אז מיד השם זימן לו את רבקה בדיוק באותו זמן. אם כן, רואים שגם כוח של תפילה עוזר. סיכום העניין, שכאן לא היה נחש, אלא כאן היה גמילות חסדים. אז במעבר חד אני רוצה לעבור לדמותו של אדם צדיק שנפטר השבוע, שהיה גומל חסדים לא עם איש אחד ולא שניים, אלא עם עם ישראל כולו. והאיש הצדיק הזה קוראים לו ישראל רוזן. ישראל רוזן, הרב ישראל רוזן, אני מכיר אותו עוד בתור ישראל מזמן שהייתי בן 9-10. ואיך אני מכיר אותו? אני אספר לכם עוד דבר יפה על אבא שלו. אבא שלי ואבא שלו עשו שותפות. מה עשו שותפות? כשהייתי בן 9, משהו כזה, אז אבא שלי ואבא שלו ועוד כמה יהודים טובים בשכונה הקימו בית כנסת הרמב"ן, איפה שהיום נמצא הרב בני לאו. הכנסת הזה נועד כדי שהמתפעלים יתפעלו בלשון העברית בעברה ספרדית. כך אבא שלי ואבא שלו, נרדוב רוזן, החליטו, וגם היה יהודי מאיר מדן ושרוויד וגולדבסר, אנשים טובים ומרזלקי, אנשים טובים שחברו ביחד בשכונת קטמון, שלו להקים בית כנסת על תורת הלשון העברית וחינוך הילדים. זה היה המוטו. אז מה? בליל שבת אני זוכר, בתור ילד היה שיעור לגדולים, בהתחלה היה שיעור לגדולים בבית הכנסת, בין קבלת שבת לערבית כנהוג בבתי כנסיות, ומה עושים הילדים בינתיים? הרי לא מבינים את השיעור של הגדולים, ולהפריע הם לא רוצים. מה היו עושים הילדים הקטנים בגיל 8 או 9? יוצאים בחוץ, משחקים סטנגה. אז הגדולים היו לומדים תורה, והקטנים היו משחקים סטנגה בחוץ. היה מקום טוב בכביש לשחק. ואני זוכר עד היום, כמו היום, היה יהודי חשוב שגם נפטר השנה לא מזמן, מחנך דגול, קראו לו מר זלקין, מי שהכיר אותו. מר זלקין היה מחנך דגול, היה מנהל בית ספר דוגמה ואחר כך מפקח. אמר מר זלקין לאבא שלי, זה לא סביר, זה אי אפשר שהילדים, שהגדולים ילמדו תורה והקטנים ישחקו סטנגה. זה לא יכול להיות, צריך לעשות גם שיעור לילדים. אמר אבא שלי, טוב, בוא נעשה שיעור לילדים. אז דוב רוזן, אבא של ישראל רוזן שנפטר השבוע, עשה את השיעור, הוא נתן את השיעור לילדים, והיה יודע לשאול כל ילד, הגדול לפי גודלו והקטן לפי קוטנו, אחד הוא שאל רש"י, אחד הוא שאל מדרש, אחד הוא שאל פסוק, כל אחד בידע לשאול, והלך ככה צ'יק צ'אק, והיה שיעור מותח ומעניין, ובסוף השיעור אבא שלי, ששמר על השקט, טוב, שיעור אבא שלי, תפקיד שלו היה רס"ר משמעת, שהילדים יקשיבו ולא יפריעו, וגם מי שהיה מחלק שקיות עם סוכריות ודברים טובים מי שהיה בשיעור, קיבל סוכריות לאכול אותם אחרי הקידוש. זה היה ככה בית כנסת הרמב"ן הרבה שנים. לימים, אבא שלי גם התרים את היהודי החשוב רבי מאיר מדן, שעשה שם בבוקר גם שיעור לילדים. בזמן שהגדולים היו עושים שיעור, הגדולים היו לומדים רמב"ם, ולילדים, אז אבא שלי התרים את רבי מאיר מדן, אבא של הרב יעקב, ראש ישיבת גוש עציון, וברוך, גם יש לו ישיבה בדרום באיזה מקום, אז הוא התרים אותו לעשות חוג לטעמי מקרא, לטעמי מקרא. ומזה יצאתי בעל קוירה, שלמדתי שם טעמי מקרא, מזה יצאתי בעל קריאה, וגם הבן שלי יודע לקרוא, וגם אחי יודע לקרוא, והילדים שלו יודעים לקרוא, ברוך השם, הכל יצא, והוא היה לשונאי ויודע דקדוק, הוא היה מזכיר אקדמיה, מזכיר אקדמיה ללשון העברית, והיה מומחה בדקדוק, לימד אותי הרבה.
בין
מה?
בין המגיעים של תנ"ך קורן.
כן, אני הייתי אצלו בבית, ואז הוא עשה את תנ"ך קורן, הוא עשה אותו את שיהיה תנ"ך קורן, שיצא מוגע בתכלית הדיוק. הוא הגיע, היו שלושה אנשים, הוא אחד מהשלושה שהגיעו תנ"ך קורן. אז באווירה הזאת גדלנו בקטמון, ושם היה יגאל רוזן וישראל רוזן. יגאל רוזן היה מורה לישיבת אור ישראל בפתח תקווה, וישראל רוזן הקים את מכון צומת. אבל מה אני רוצה לספר לכם על ישראל רוזן? שמלבד הגדלות שלו, הוא הלך ללמוד באופן מיוחד מדעים במכון לב, אצל פרופסור בודנהיימר ועוד מורים, כדי שהוא ידע טוב פיזיקה וידע טוב חובת חשמל וזה, כדי שהוא יוכל לעזור להמציא המצאות בנושא של חשמל. והנה, במשך השנים, אין אחד שלא משתמש בהמצאות שלו. מי שמכיר מעלית שבת, מעלית שבת, יש הכשר היום למעלית שבת, יש שני הכשרים, או מכון צומת, או מכון טכנולוגי לבעיות הלכה ובית וגן, של הרב אלפרין. אז מכון צומת זה של הרב ישראל רוזן, והם עושים מעליות שבת בכל הארץ. אז אין אחד שלא משתמש. ובתי חולים, מכשיר קריאה לאחות של בלי חילול שבת, יש הרבה חולים רוצים לקרוא לאחות בשבת, הוא המציא גרמה. כל הרעיונות שלו היו בנויים על רעיונות של גרמה ושל שהופך את המלאכה מדאורייתא לדרבנן. ואם זה דרבנן, כידוע אפשר להקל כבר בחולה שאין בו סכנה. כחולה שיש בו סכנה מותר הכל. אז הוא למד להקל בחולה שאין בו סכנה, והעביר הרבה מכשירים לאופן של גרמה. הוא המציא הרבה מכשירים. כך הוא המציא קלנועית, הוא המציא מעלית שבת, הוא המציא מפסה גרמה, הוא המציא טלפון גרמה לחיילים, ועת גרמה, כל מיני מכשירים שמותרים לשמור בשבת, אבל לא לכתחילה שהשבת תהיה חול, הוא דאג שהשבת לא תהיה חול, אלא רק או לאנשי ביטחון שחייבים לכתוב, או לאחיות, באופן שהאיסור הופך את זה מדורג על הדרבנן, ומדרבנן אפשר להקל במקום סכנה, במקום אנשי ביטחון, ככה, והמציא המון המצאות. עכשיו, מי שחושב שכל המצאות הוא רשם על שמו, על שם ישראל, הייתי בטוח שהוא רשם על שמו, המצאה של ישראל רוזן ויקבל תמלוגים עד 120 שנה. לא. אח שלו הייתי אתמול לכם אפלים, את הרב יגאל רוזן, ראש עיבת אור ישראל, הוא לא עשה שום דבר על שמו. הוא אמר, כל המצאות שלי שייכות לעם ישראל, המציא בשביל עם ישראל. ולי באופן אישי היה לי סיפור מעניין איתו, שלפני כמה שנים נכנסתי כאן לגור בדירה בגבעת שאול, כמו שאתם יודעים, וברוך השם, קניתי דירה עם מעלית שבת. והנה, אחרי 10 שנים, אז החברה שנתנה את ההכשר למעלית שבת, שהולכים לי מכתב פשוט, נא לחדש את ההכשר למעלית שבת. אחרי 10 שנים, פג תוקף ההכשר. אני מצלצל למכון טכנולוגי של בית וגן, לא של רוזן, שואל אותם, תגידו, למה צריכים לחדש את ההכשר? אמרו לי, אולי התקלקל ההכשר. אמרתי, יש לי גם מקרר, שרפ מהדרין, שגם יש אותו הכשר של מכון טכנולוגי. והנה, האם שלחתם לי גם כן גלויה לחדש את ההכשר על המקרר? אולי יש עוד מכשירים, כל דבר צריכים לחדש את ההכשר. רישיון נהיגה צריכים לחדש כל שנה, אולי הנהג הוא כבר מבחינה בריאותית לא קשיר, אבל המכשיר, מה השתנה? אמרו לי, אולי הפיקוד שבת התקלקל. אמרתי, למה התקלקל? אולי באו טכנאים במשך השנה ושינו את המנגנון ועשו דברים אשר לא כדת, ואולי התקלקל הפיקוד שבת. אמרתי, היום דור המחשב, היום הכל מתועד בכרטיסייה, יש לנו כרטיסייה אצלכם, הכל כתוב מה עשו. תשלחו לי את הפלט של המחשב, מה ש... לכל מנית יש מספר. מנית שלי מספר 5889, תשלחו לי את הפלט, אני אתן, או תיתנו את זה למהנדס שלכם, שיבדוק. בדיקת המהנדס כמה עולה. סכום פעוט. ולבדוק את, 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 את מחדש את המעלית, עולה 1,000 שקל יותר. למה אני גזבר ועד הבית, אני חייב בחובת זהירות על כספי ציבור יותר וחובת זהירות בכסף שלי. למה לבזבז 1,000 שקל כשאפשר המהנדס לבדוק? לא הסת... אומרים לי אי אפשר. צלצלתי למהנדס, מהנדס היה יהודי חשוב, קראו לו היימנרט. הוא היה ממי שהכיר אותו, הוא היה, מי שמכיר אותו, הוא מגוש קטיף, היה בגוש קטיף. מהנדס, מסכן, הבת שלו תפארת, נהרגה באסון הפלקל, מסכן. יהודי טוב. אמרתי לו, מר היימנרט, אני לא מבין במהנדס, אתה מבין? תגיד לי, האם מספיק לבדוק את הדוח של, ה... של המעלית? תבדוק את הדוח, לא יודע, אני אשלם לך על הבדיקה, כמה שלוקח לך זמן. אבל למה להצריך אותך לבוא ולשלם 1,000 שקל? אמר לי, אתה צודק, אבל זה לא עובד ככה. המשרד לא יסכים. אמרתי, אני אזמין אותך פרטי, שאתה תבדוק לי באופן פרטי, אני אשלם לך כמה שאתה רוצה, אבל תבדוק רק את המחשב, אצלכם בעבודה, לא צריכים. אבל אני עובד של המכון, הם לא מרשים לי, לא מכון חומד, המכון השני, הם לא מרשים לי, ככה הוא אומר. בצר לי פניתי לישראל רוזן, אני בא לדבר עכשיו בשמחו של הרב ישראל רוזן. פניתי אליו, אמרתי לו, הרב ישראל, תעזור לי, אתה גם נותן הכשר, אבל אני... לא בחרתי אותך על הכשר המעלית, כי לא אני בניתי את הבניין. היזם של הבניין הוא בחר מי שהוא רוצה. אבל עכשיו אני במצוקה, שאני מכריחים אותי, מאלצים אותי לעשות בדיקה חוזרת, וחבל להוציא 1,000 שקל, כי זה כספי ציבור, אין לי רשות. אז בשעה שאפשר את זה לבדוק בבדיקת המחשב, ובשתי דקות בודקים את זה, ויקחו על זה 100 שקל, 200 שקל, אבל לא לוקחים 1,000 שקל לבוא לבדוק. הזוי. אומר לי ישראל רוזן, הרב בן יעקב, אתה צודק, אבל אני לא יכול לעזור לך, כי זו המדיניות שלהם. אבל אני יכול לעזור לך משהו אחר. כמו שהם רוצים לעשות בדיקה חדשה, אני גם אעשה לך בדיקה חדשה. אבל אני אקח לך רק חצי מחיר. אמרתי לו, למה חצי מחיר? אנחנו מכירים מגיל 10? לא, לא בגלל זה. בגלל שאת הקליינט חוזר. את הקליינט חוזר, אז אני אקח לך חצי מחיר. אמרתי, סליחה, הרב ישראל אולי לא הבנת אותי, אני לא קליינט חוזר שלך, אני קליינט חוזר של המכון טכנולוגי, אבל לא שלך, אתה צריך לקחת בני מחיר מלא. למה? וזה אני לא רוצה לשלם. למה אתה עושה לי 50% הנחה? אומר, לא משנה, זה בדיקה שנייה, קליינט חוזר חצי מחיר. זהו, בא, בדק, נתן. עכשיו יש לי שני הכשרים, גם הכשר ההוא, גם הכשר הזה. מה אני מראה לכם? שיהודי, אפילו שזה לא שייך אליו כל הסיפור, אמר לי 50%. זאת אומרת, עשה את המעשים שלו, לא בשביל כסף. הכל עשה לשם שמיים, וכמו שאמרתי, כל ההמצאות שהמציא, הוא לא רשם על שמו. סיפרתי את זה אתמול לאח שלו, הרב יגאל רוזן, אומר לי, זה אתה מספר לי את הסיפור הזה? מספר לך עוד סיפור עליו, שהיה לו דירה בשכונת מטרסדורף, שהוא קנה אותה עם מבסד השכונה, הוא הזכיר אותה ליהודי תלמיד חכם ב-$400 לחודש. ו-$400 לחודש נשאר המחיר במשך 30 שנה. עד אתמול נשאר המחיר $400, ולא שאני שאלתי את זה, אלא השכנים של הדירה הזאת באו לנחם אותי וסיפרו לי את הסיפור הזה. למה $400? כי היהודי תלמיד חכם, אז הוא אמר, יהודי תלמיד חכם, גר בדירה, יישאר המחיר. מי שמתעניין, המחיר לדירה כזאת היום הוא $1,700. אז יגאל רוזן אמר לי, הוא השאיר את המחיר $400. זאת אומרת, אולי עושה דברים, שזה כבר צדיקות יתרה, יותר מהסיפור שלי. זה צדיקות יתרה. כלומר, הוא עשה כל מעשיו לשם שמיים למען עם ישראל. למה? כי מה היה הקו שלו? הקו שלו, איך שאני הבנתי אותו ואת אבא שלו, רצה שהממלכתיות של עם ישראל, השבת תורגש בתחום הממלכתי. לא ייתכן שחללו שבת בתחום הציבורי, בתחום הממלכתי. לכן הוא המציא את כל המצאות אשר המציא, שיכול לקחת עליהם אפילו תמלוגים, לרשום על שמו, כל המצאות הוא המציא, כדי שהשבת תהיה ממלכתית, שברשות הרבים ירגישו שעם ישראל זה העם היהודי. והעם היהודי הוא צריך לשמור על השבת ברשות הרבים. ויש לזה אפילו סיפור יפה שאני אסיים בו, שסיפר האח שלו, הרב יגאל, סיפר בהלוויה. הסיפור הוא כזה, שהוא היה בהדסה, משהו, עם איזה חולה, נדמה לי החתן שלו היה חולה, משהו כזה, ואז מוחכה למעלית שבת. מעלית שבת לוקח 5 דקות, אבל יש גם מעלית לא של שבת, אי אפשר להפריח את כל האנשים. אז יש אנשים משתמשים במעלית רגילה, ויש משתמשים במעלית שבת. פתאום אישה אחת עומדת ליד המעלית שבת עם קסדה. אם יש לאישה קסדה, לבחורה קסדה על הראש, זאת אומרת שהיא נוהגת באופנוע. כי מי שנוסע באופנוע יש לו קסדה. זאת אומרת שהיא באה לבית חולים עם אופנוע. אז זה הזוי, מה פתאום מחכה ליד המעלית שבת? אז הוא שואל אותה, סלחי לי שאני שואל אותך, לא נעים לי, אבל מה את מחכה למעלית שבת? מה הסיבה? יש לך קסדה על הראש. אומרת לו, תראה, יש לי ברירה, יש מעלית רגילה ויש מעלית שבת. אז אני לא מוכרחה עכשיו לחלל שבת. אז למה שאני אחלל שבת? ככה היא אמרה. זאת אומרת, שעמך כולם צדיקים. זאת אומרת, המעלית שבת היא בשביל מי שרוצה עכשיו לא לחלל שבת. יכול, וזה סיפור אמיתי. וסיפר את זה לישראל רוזן, הוא התרגש מזה. כלומר, ההמצאות שהוא עושה זה לא בשביל הדתיים, זה המצאות לעם ישראל כולו. כי מה החינוך שהוא קיבל בבית, גם מאבא שלו, מר דוב רוזן, שהיהדות תהיה ממלכתית במדינה. אבא שלו עבד במשרד הפנים, ואז חקקו את חוק החזיר, שלא יגדלו חזירים במדינה. הוא רוצה שהמדינה תהיה מדינה יהודית, בתחום הממלכתי. לכן הוא המציא את כל ההמצאות שלו, ולכן הוא גם כן גייר אנשים, גם עשה גבי דין לגיור, כי הוא רצה לדאוג לגיור. ולא כמו בית דין לגיור שהדיינים לא מכירים את ה... רק בוחנים את המתגיירים, הם ראויים. הוא היום מלמד אותם ומגייר אותם, מזמין אותם אליהם הביתה, ושבתות היו עושים אצלו, והיו בקשרים איתו. זאת אומרת, היה לו קשר עם כל אלה שהיו אצלו בבית דין לגיור. אם כן, כל המעשים שלו היו למען עם ישראל. אז זה בדיוק ההמשך של רבקה, שהייתה גומלת חסדים עם אליעזר. אבל אברהם הכניס לביתו, אישה גומלת חסדים כדי שהתכונה הזאת תהיה תכונה של עם ישראל. כמו שאמרה חנה ושבעת בניה, אמרה לאברהם, אתה עקדת בן אחד, אבל אני עקדתי 7 בנים, אז מה כולם אומרים עקדת יצחק ולא אומרים עקדת חנה? אמר אברהם, את המסירות נפש את קיבלת ממני, כי אני עשיתי את העקדה הראשונה. אותו דבר בנושא של גמילות חסדים. גמילות חסדים נשרש בעם ישראל מאברהם אבינו בשבוע הקודם שהכניס אורחים, ומרבקה אמנו שנתנה לו מים וגם לגמליך השקה, ומרחל אמנו שעשתה חסד עם אחותה לאה ומסלת הסימנים, אז עולם חסד יבנה. בדרך הזאת הלך הרב ישראל רוזן, שלכן למד את כל הלימודים, והרב שלמה זלמן שמח עליו ב-100%, ואתמול היה שם גם הרב של הכותל. סיפר הרב של הכותל שכל השערים של הכותל בשבת הם גם צריכים לעבוד על פי הפטנט שלו. כך הרב של השמירת שבת כלכתה, הרב נויביר, דרש שעל פי הפטנט של ישראל רוזן, איך שהוא עשה, כלומר מבחינת שבת, שמצד אחד צריכים לגלות שמי שבא לעשות פיגוע יגלו אותו, אז כל המצלמות שיש בעיר העתיקה וכל השערים של הכותל זה הכל על פי העצה של הרב ישראל רוזן. כלומר, המגמה שלו היה שהשבת תיראה ברשות הרבים. שבת שלום.